שלום לכולם, כיף שאתם מתקרפים אלינו לפרק 28 של יהלומים באוויר. לא הקלטנו פרק מאז המשחק מול מכבי חיפה, אז היום אנחנו ככה נשלים פערים, ונדבר על היכולת המקצועית של הקבוצה במשחקים האחרונים, נדבר קצת על הצוות אימון ועל מה שקורה מסביב למועדון, היציע, יחסי הקהל והמועדון, ולאן מכבי נתניה שלנו הולכת. וכמובן, קצת לקראת המשחק הקרוב מול מסר וחשדות בשבת, אז בואו נצא לדרך, נצא להגיד שלום וגוטן טאג, ניר רוזנטל.
שלום, כיף להיות פה, אני עברית חדש, ישראל יפה.
וולקאם. ושלום לברק גונדמן.
שלום, שלום.
מה שלומכם חברים?
תקין, תקין.
ניר, איך עוברת עליך חופשה בארץ?
תענוג. כשהייתי בגרמניה, האמת הייתה בדיוק פגרה, אז הקצב היה רק טיפה יותר גבוה מהמשחק אתמול, והיה באמת כיף לבוא, כיף להיות פה, אוכל, חברים, משפחה, חוץ מהמשחק מול חדרה, הכל היה ממש כיף פה בינתיים.
זה דבריו של נשיא מועדון האוהדים בברלין. נתחיל עם המשחק אתמול. משחק, יש להגיד, משחק חלש של שתי הקבוצות. אפשר לסכם את זה, האמת ששי ברדה אמר את זה מאוד יפה בסוף של המשחק. עבר נתן, עבר לקח ועבר נתן. פחות או יותר מסכם את המשחק הזה. דרך אגב, בעיניי טועה מי שחושב שהיה צפוי לנו, או מי שחשב שצפוי לנו כדורגל גדול אתמול. אחרי תקופה כזאת רצופה בהפסדים וחוסר ביטחון, לא חושב שיכולת זה הדבר שהיה אמור להפיין את המשחק אתמול. מה שחשוב זה השורה התחתונה במקרה שלנו, ויצאנו עם 3 נקודות. ספרו לי מה ראיתם אתמול.
אוקיי, אז כמו שאתה אומר, מדויק מאוד. זה המשחק מאוד לא קל לצפייה, אבל בואו... אני אמרתי לחבר'ה שהייתי ביציע אתמול, שהפועל חדרה זו קבוצה שעוד מעט סוגרים שנתיים כבר בליגת העל, גם כשהם היו למעלה, גם כשהם היו יותר למטה, יש להם DNA זהה. הם באים כדי להרוס את המשחק, ובצורה מאוד מופגנת. הם גם לא מסתירים את זה. וזה מסוג המשחקים שעם הגול של יונס, למשל, היה מאושר, יכול שהיה נגמר 2 או 3-0, אולי 2-1, אבל המשחק היה נפתח. כי אחרי הגול של מלמד, פתאום היה כדורגל. הגענו למצבים, הם טיפה עברו את החצי. אבל משחק הזה מול קבוצה שידעה שהם 3-0 מעלינו, ומבחינתם טקו היה תוצאה נהדרת. מההתחלה ניסו לעשות הכל כדי שהמשחק הזה לא באמת ישוחק. בשילוב עם הלחץ שאנחנו הגענו, עם 4 הפסדים ב5 משחקים, מתכון קלאסי להכרעה מפנדל מוזר.
יש להגיד שזה הדבר הזה נכון לרוב קבוצות הליגה, שבאות לא לנצח או לא לשחק כדורגל. ברגע שנכנס הגול הראשון, דברים מתחילים לזוז.
נכון. זה משהו שמתאים לכמה קבוצות, אבל בחדר הזה, כמו שאמרתי, גם כשהם בתקופה טובה הם ככה. זה לא שיש להם לפעמים מצבים, נגיד, בני יהודה עכשיו בתקופה פחות טובה. אבל היה להם בתחילת השנה, וגם בעונה שעברה, בטח, משחקים שידעת שמשחק של בני יהודה זה משהו שאתה תראה דברים, יהיו מהלכים, יהיו ניסיונות להתקפה, אותו דבר עם הפועל חיפה, יש גולים, קריית שמונה, אשדוד. הפועל חדרה זה משחק שתמיד שאנחנו מגיעים מולם. זה הזכיר לי קצת את איך שהתחיל חצי גמר בעונה שעברה, אמרתי, מוטב שאנחנו נכבוש קודם, כי אחרת תהיה פה קטסטרופה. זה קבוצה שאסור לך להיקלע מולה לפיגור או לשוויון לאורך זמן.
צריך להגיד אולי נדבר על זה אחרי זה בהסתכלות של מכבי נתניה ואיך נראים ומה אנחנו, אבל כן, חדרה יש לה את הלגיטימציה, אפילו שהיא מעלינו, אפילו שהיא מנצחת, אפילו שזה, היא באה ואנחנו חדרה, אנחנו פטורים לשחק כדורגל, אנחנו נפגוש אתכם ב-0-0 דקה 70 ונעקוץ. לבני יהודה היה תמיד את אבוקסיס שהפך את זה לאומנות, זה הרי בית המקדש, אבוקסיס ואחוזי החזקת, זה גאונות זאת. ויש לך עוד ועוד קבוצות שיש להם את הלגיטימציה לעשות את זה, ורק נתניה היא אסור לה לעשות את זה, כי היא מכבי נתניה. אז אנחנו, ואני חושב שבסיבוב השני של המשבר נקלענו אליו בגלל הדבר הזה, בגלל שאנחנו וכולם דיברו על זה, ודראפיץ' וברדה גם אמרו, אנחנו נמשיך לשחק את הכדורגל שלנו. ולא יודע, זה כבר דעה אישית, אבל לפעמים אתה ברומא צריך להתנהג כרומאי, וחלק מהבלגן שהקלענו אליו זה כי החלטנו שאנחנו משחקים כמו לאציו ברומא, וכדורגל התקפי ולוחצים, וגם נגד ביתר, וגם נגד מכבי תל אביב, וגם פעמים זה עובד, רוב המקרים זה לא עובד, ואז הקבוצה שבאה, מה שנקרא, לחיות מכוערת, לוקחת הנקודות, אמרת, 1-0, אפשר לחזור לקריית שמונה, לרעננה, למשחקים האלה שאמרנו, מנצחים מגעיל, אבל מנצחים, אז זה, וזה מה שהיה אתמול, ואמרת שמישהו ציפה לכדורגל טוב, אני לא, אני יודע, זה היה 1-0, או לפה, או לפה, במקרה הראש, כולם יסבלו מ-0-0.
אם היה גול נכנס שגול של יונס נדיב ניר, המשחק היה נפתח והיינו רואים פה יותר מגול אחד לדעתי.
שזה מה שקרה בהפועל חיפה, גול מוקדם בחוץ, של קניקובסקי 3-1.
כן, אבל הייתה הרחקה.
זה מה שקרה עם נס ציונה, גול מוקדם ב-3-0, כן. זה מה שקרה עם הפועל תל אביב 4-0. כשאנחנו מצליחים לשים את הבול אין דה בסקט ב-30 דקות הראשונות, הכל נראה אחרת. גם אשדוד, למרבה הצער, פה בבית אדומים וזה, והפסדנו בסוף, אבל גם גול מוקדם מאלץ את כולם לשחק כדורגל. בכלל בליגה ובעיקר אצלנו, כשאנחנו משחקים התקפית. כשזה לא קורה, זה פשוט סיר לחץ שזה נסגר ונסגר ונסגר, וזה אין איך להוציא פה את ה...
אגב, אני חייב להגיד שמבחינת אג'נדה, אני פחות חדרה, אני לגמרי מרוצה מהכיוון הזה של לנסות ליזום ולנסות לתקוף ולא להתגונן ולהקוץ. כי אני חושב שלאורך זמן, בתור שיטה, אם יש לך חזון, ואתה לא בוא מנסה להשיג את התוצאה למשחק הקרוב, או רק לעונה הקרובה, ואתה טיפה מסתכל קדימה, הקבוצות הגדולות הן קבוצות יוזמות. ואם אתה רוצה להיות למעלה לאורך זמן, אתה צריך ליזום.
השאלה היא מה... השיטה הזאת היא מעולה, וכשהיא עובדת, אז זה מצוין, והנה, מכבי חיפה יכולה לחטוף 2 ולתת 4, לחטוף 3 ולתת... חוץ ממכבי תל אביב, שנותנת 4 גם כשהיא חוטפת 3.
ולא מקבלת.
כן. אבל השאלה היא מה אתה עושה כשאתה לא מצליח, ואנחנו בתקופה, אני אפילו לא יודע אם תקופה הזה, מתחילת השנה, למעט 2-3 משחקים שהזכרתי, לא מצליחים לשים גול, ואם מצליחים אחד, לא מצליחים לשים 2.
אין ויכוח שיש לנו השנה בעיה קשה באיכות, או לתרגם את המצבים שלנו לשערים. הבאנו קצת הנתונים בפרקים הקודמים, מכבי נתניה, לפחות לפני המשחק הזה, אם אני לא טועה, במקום החמישי בליגה באיומים, שישי בליגה באיומים למסגרת, ועדיין עם 19 גולים, שוב לפני המשחק הזה, עכשיו אנחנו עם 20. זה רק אומר משהו על, על הניצול מצבים שלנו, ועל היכולת שלנו מול השאר, וזה חלק גדול מהלחץ, או ממה שנוצר עכשיו, מהדברים האלה, זה מהתוצאה הזאת, שהחוסר יכולת שלנו לכבוש בדקות הטובות שלנו, והחוסר יכולת שלנו לא לספוג בדקות החלשות שלנו.
כמו שאמר אלמוג נגד אחרי ביתר, אבל... אתה רואה שבעצם יש פה איזה עניין, גם אתמול, רואי קיאט בתוך הרחבה, בפנדל, הכדור קופץ, לא נכנס.
אביב.
אביב עם האגב, דברים ששחקן כדורגל, ובמיוחד הם, יודע לעשות את זה, עם אגב השאר, קטנה הצידה, זה אפילו לא הלפרגן. אני לא חושב שיש שם איזשהו אגואיזם, אבל הלחץ הזה של גבי, ביתות מרחוק, שכל כך מתאמצים כבר שיכנס הגול הזה, שהוא פשוט לא נכנס. גבי, הרבה ביתות שלנו מחוץ לשסר, אומרי אפק חפר על זה נגד ביתר, על ה-140 ביתות מחוץ לשער, ואפילו לא גול אחד.
לא, כן.
הרבה ביתות סתמיות של גבי, שהוא אומר, יאללה, בוא נאיים בשביל לאיים, בוא נדחוף את זה קדימה. וזה לא קורה. ושוב, זה משהו שהוא כנראה חלק מהגלגולו של המשבר, או עניין מנטלי, אבל...
אני חייב רגע להגיד, נקודה על ביתר, לא דיברנו על זה באמת, כי לא עשינו פרק מאז, אבל... דווקא המשחק מול ביתר, או אולי מחצית השנייה שבו, לא כל כך יצגה לדעתי את התקופה האחרונה של מכבי נתניה. זאת אומרת, גם אם שהיו פה את ההפסדים בבאר שבע בגביע, וגם למכבי חיפה, וגם במחצית הראשונה מול ביתר ירושלים, הייתה יכולת טובה. זאת אומרת, לא הצלחנו לנצל את הדקות הטובות שלנו, לא הצלחנו לתרגם את זה לגולים, אבל הייתה יכולת, הייתה קבוצה.
כן, מכבי חיפה זה דוגמה קלאסית לזה שאנחנו... אתה יודע, אתה יורד למחצית 0-0, ואומר, יאללה, אם במחצית הזאת לא נתנו את הגול הזה, ואיפשהו הרגשת עם כל הרצון שזה, אוקיי, יש לך 10-15 שעה לתת את הגול הזה, אחרת חיפה לא עומדים ומחכים עד שאתה תיתן.
לא, הם נותנים מחצית אחת טובה, רק הם מתרגמים אותה לגולים. אנחנו נותנים מחצית אחת טובה, ולא תרגמנו אותה לגולים.
ולא רק, תראה, גם משחק של שיטת לחץ, אתה יכול להחזיק אותו טוב, גם אתמול בחדרה ראית את זה, 20 דקות. גם אם אתה נח, כמו שדרפיץ' אמר פעם, כשהכדור, ברדה אמר, כשהכדור אצלך, אז אתה נח, עדיין, לעשות לחץ טוב, אפקטיבי, כשאתה מגיע לשער עם השחקנים, 20 דקות. אם אתה ב-20 דקות האלה לא מוציא גול, אתה, זה פשוט מיותר, וזה ילך אחורה, ועד המחצית אתה גורר, ניצול מצבים, פשוט בעיניי זה גם, היום שאתה מסתכל על זה 20 מחזורים אחורה, אתה מבין שזה זה, כמה שזה מטופש להגיד, אם הכדור נכנס במחזור השני או השלישי, כל נראה אחרת, הוא לא נכנס, וזה, הכדור הפך לכדור שלג, והשיטה הזאת הופכת להיות בעוכריך, כשאתה מתעקש, שוב כמו שאמרת, אולי בצדק, להמשיך לשחק אותה, זה...
בסדר, יש טווח קצר ויש טווח ארוך.
כן, כן, אני מקבל, אני בעד.
תראה, אני אגיד לכם משהו ש... אני דיברתי על זה עם אוריאן בשבוע שעבר. מכבי נתניה של השנה, ברק ואני משחקים בימי שישי באביחיל, כשמגיעים לשם כל פעם, באים עושים כוחות, אתה לא יודע עם מי אתה תצא. לי העונה הזו מזכירה כמו כדורגל של שישי באביחיל. אני בא למשחקים, אני לא יודע איזו מכבי נתניה אני הולך לראות. לפעמים היא טובה, לפעמים היא מאכזבת, לפעמים היא התקפית, לפעמים היא מתגוננת, הרכבים שונים. המשחק מול באר שבע בגבי, בעיניי, הוא מיקרו-קוסמוס של העונה הזו כולה. התחלנו אותו פחות טוב, ואז פתאום דקות ממש טובות, והבקענו, ואז בצ'ירה יכל שם לגמור עם ה-2-0, מחתית שנייה יריב בכלל לא במשחק, ואז טעויות אחת אחרי השנייה של הבלמים, ונגמר המשחק, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו, איך זה קרה? זה הרגיש לי כאילו עכשיו ראיתי 5 משחקים ברצף. ואנחנו מחוץ לגבי, אבל זה מי... סך הכל משחק אחד, 90 דקות, אבל אנחנו כל כך לא יציבים. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים פה זה כן נתקוף, כן ניבט מרחוק, נעשה לחץ 20 דקות, או אני לא יודע מה. אנחנו פשוט קבוצה מאוד מאוד לא יציבה, וזה משהו שאם אתה מסתכל על השלוש שנים שקדמו לעונה הזאת, ידענו מה אנחנו הולכים לראות, וזה איפשהו נעלם.
אני א', מסכים מאוד, אני גם חושב שזה הרבה פונקציה של הביטחון שלא קיים, שהיה קיים בשנים הקודמות. לא היה פה ערעור, לא היה פה... שוב, אתה יודע, באת לכל מגרש וגם במטרה נצח, וגם השחקנים היו בטוחים בעצמם. היום זה לא המצב, העונה הזאת זה רחוק מזה. מאוד חרה לי במשחק נגד בר שבע. מעבר לזה שאפנו מגביע, מעבר לזה שהפסדנו והכל טוב ויפה, זה המשחק הראשון לדעתי שטקטית התעלנו לבוקסיס בכל פרמטר במשחק הזה. המשחק הזה הוכרע על שתי טעויות אישיות של הבלמים שלנו, שכל טעות כזאת היא תורגמה לגול. וכל אחרי זה, אתה יודע, אתה רואה את השחמט של הבוקסיס, מה השחמט של... רחוק מזה, רחוק מזה, הבן אדם לא היה... הקבוצה שלו לא הייתה במשחק. זה הדבר שהכי עצבן אותי במשחק הזה.
המשחק הזה היה עלינו לגמרי. אם היינו מעצחים זה היה בזכותנו, והפסדנו אותו בגללנו.
אבל לא בגלל איזה שיטה או מערך, טעויות אנוש.
העניין הוא שגם נראינו טוב, ומול כל יריב בליגה, באותו ערב נתון, יכולנו לעלות. זה היה תלוי רק בנו. פתאום ראית ואתה מסתכל ואתה מקלל ואתה אומר, איפה הייתם כל הזמן הזה? אנחנו טובים, אנחנו קבוצה חזקה. כי זה לא שפתאום עלו למגרש דיה סבא וגלאזר. לא, היו על המגרש אותם בצ'ירה יולסק כחלון. ואתה אומר, אוקיי, אז אתם יודעים לעשות את המסירות ואת הלחץ ואת ההגנה ואת החיפויים. ופתאום בן סער לא נוגע בכדור, ובאר שבע לא עושים שום דבר, והרחקות שהם סתם מעיפים את הכדור, והם בפיגור, והקהל יושב עליהם, והבוקסיס נראה חסר עונים, ואז מגיע הדקה 83, ואתה אומר, אוקיי, משהו פה ממש ממש מוזר, זה לא הגיוני שמשחק כזה לא ניצחנו. והשבר הגדול פה לא היה כי הפסדנו בגביע. ידענו שמיעית גמר, הפועל באר שבע, משחק קשה, הגרלה קשה לשני המועדונים.
לגיטימי להפסיד.
אבל אם היינו מקבלים 3-0, זה היה פחות מאכזב. איך שזה היה, זה הרגיש לך כמו מין תקרת זכוכית של רבק, אנחנו לא מסוגלים לעבור אותם כשמובילים 1-0 דקה 83, ומשחקים טוב.
אני חייב... אבל התקרה היא לא בהם, התקרה הייתה בנו יותר.
אני רוצה לקלקל קצת ולהגיד, אנחנו לא תסכים יותר מדי פרסונלית וזה, אבל צריך לזכור, שחלת את המשפט הזה כדרך אגב, בצ'ירה יכל לעשות שם 2-0. כמות הפעמים שבצ'ירה יכל לגמור לנו משחקים, מהגמר של שנה שעברה ועד היום, אתה יודע מה, לא נזרוק באוויר, אבל יש, אתה זוכר, 4 או 5 משחקים שאם הוא נועץ אותו, נגמר הסיפור. תשמע, הוא במצב, הוא מנסה, הוא רוצה, הוא... אני עוזב את זה בצד, זה המצב, התלונה היחידה אולי לא אליו, אלא זה שהחלופות שלנו לא מספיק טובות כדי, אתה יודע מה, לתת לו שבוע-שבועיים לנוח, כשהוא ישב לפני הפועל חיפה ובא מהספסל, זה לפעמים עובד אצל חלוץ. פתאום הוא בא מהספסל, מטעין את עצמו, משהו, אבל אין לך חלופה, אין לך, אתה לא יכול לאפשר, אתה לא יכול לתת לו לנוח כדי לחזור טוב. זה אחד,
אז אולי נקשר את זה רגע גם למשחק שלו אתמול, ונגיד שגיא מלמד חזר מפציעה אתמול, בדקות שהוא נכנס זה נראה יותר חי, היית גם את הגול שהוא כבש, שבטוח שייתן קצת ביטחון אחרי המון זמן שהוא לא שיחק, והוא לא כבש.
זה הכרחי, כשאתה משחק, כשיש לך בסגל, אגב, באמירה כללית צר לי שאשכנזי לא מספיק בפנים, ולא אולי זוכה להיות החלוץ הרביעי בזוגיות האלה, אבל זה עניין אחר. כשאתה בתוך השלישייה הזאת, ומלמד פצוע, אז אתה חייב את מלדה ובצ'יראי, ובצ'יראי פצוע, אז ברור לך שזה יהיה מלדה ומלמד, ומלדה עם צהובים, אז זה חייב להיות מלמד ובצ'יראי. אין לך כמעט גמישות לעשות משהו אחר עם הדבר הזה, אתה לא יכול להגיד אוקיי, החלוץ הזה קצת חלש יותר, אני אתן לו שבוע, שבועיים לנוח, פה אני... אין לך, אתה כל כך צר וכל כך קצר בחלוצים, בייחוד שאתה משחק עם שניים, עם היעלום שלך, עם שניים, אז אין לך ברירה, זה לא חלוץ אחד שאתה קצת יותר גמיש, יש לך שניים, יש לך שלושה מתפקדים בסגל, שככה אתה רואה את זה, וזה מאוד בעייתי, אתה משחק, עולה למשחקים כשאין לך מחליף, דוגמה, שלושה משחקים אחרונים, שמלמד לא היה באזור. אני רוצה, למרות מלמד, לחזור במשפט לבאר שבע, צריך לזכור וזה מה שאתמול אני מאוד, אפילו להשתמש בביטוי, התרגשתי לראות שאנחנו חטפנו את שני הגולים מבאר שבע, כשההגנה שלנו עמדה על החצי. ואתה אומר, הלו, מה הולך? שבו שמונה שחקנים בשער, תכניס בלם במקום חלוץ, ותגרור את השבע דקות המחורבנות האלה.
החילופים היו, דרך אגב, היה הקשר האחורי שנכנס, סתם פיניש.
אז בכלל היה... רואי שם שנפצע, אני לא יודע. אבל אתמול, כשדראפיץ' ידע שזה להיות או לחדול, ואנחנו את ה-1-0 הזה נוציא מפה גם מתים, נכנס דולב אזולאי, יצא פטוס בצ'יראי, שתי נגיחות שדולב אזולאי היה עירני שם להרחיק אותם, שאני לא יודע מה... אתה יודע, לא שהוא הביא את הניצחון, אבל... שים את הבלם השלישי, בשביל מה אנחנו צריכים עכשיו שני חלוצים במערך הזה, ואני אומר לך, אני ממש שמחתי לראות שדראפיץ' מותר להיות התקפים, ומותר ללחוץ גבוה,
לא, אני לא חושב שחסנו גבוה באותו שלב של הגביע, היה פה ירידה לגליץ' לא נכונה, לטעמי לפחות, של טימו איבר, היה הזאת... אותו דבר עם דולב אסולאי, ובזה זה נגמר.
היא הייתה 40 מטר מהשאר.
הוא לא היה צריך לרדת, זה... מספיק שהוא עומד עם הגב, הדברים היו נראים אחרת.
תשמע, אני מסכים שהיה פה עניין שמקצועי, וגם הגליץ' בסוף היה מיותר. לא, אני רק אומר שהעמידת המוצא הייתה מאוד מאוד גבוהה. כשאחד מהם בא מכדור חוזר שדני נתן כדור 5, אז מבחינתי גם בכדור 5 הזה,
אין לה
לרוץ לחצי. עמדו 30, עזוב, זה כבר עניין אישי, אבל לא העמידה, אלא זה שנכנס אתמול בלם במקום חלוץ לארבע דקות האחרונות, אני הייתי מבסוט. אני הייתי מבסוט, כי היה בזה משהו, ראית את אולסק, הולך לאט מאוד להרים את הקרנות האלה, אפילו זכוביץ', אולי בגלל שהוא עוד לא הפנים את ה-DNA, עשה את ההצגה של איפה הכדור שלי באאוט, ולקח עוד איזה חצי דקה, אנחנו צריכים להיות קצת, לדעת לעשות את הדברים האלה, כי כל הזמן עושים את זה נגדנו.
אני אגיד ששוב, בזווית שלי, אם בפעמים הקודמות מול בני יהודה או מול אבוקסיס, היו לי טענות לגבי הניהול משחק ולגבי הכל, פה זה לא מה שהכריע את ההתמודדות לטעמי, זה גם החילופים היו במקום, היו נכונים, הכנסת שחקן הגנתי, הוא היה אמור לרדת לעמוד בקו של הבלמים. כל מה שקרה פה היה לא משהו שהוא בר שליטה, משהו שהוא החלטה רגעית של שחקן, ועם זה קשה להתווכח.
נכנס קשר אחורי שהוכיח למה הוא לא רואה דשא כבר הרבה מאוד זמן.
יכול להיות. אז בוא נדבר קצת, שוב, רגע נחזור לאתמול, נדבר שמכבי נתניה, שוב, דיברנו לזה, משחק סופר חלש של שתי הקבוצות, אבל לפחות קבוצה אחת כן ניסתה לעשות משהו במשחק המפוזר שלה. אז כן החזקנו בשתי שליש מהזמן בכדור, מסרנו כמעט כפול מחדרה. אפשר לציין, נראה לי לטובה את ניקו, למשחק אתמול.
כן, רציתי להגיד שמדברים פרסונלית, אז חייבים להגיד עליו משהו.
אבל הציוות של אלמוג וניקו אתמול פחות עבד לי. דרך אגב, אתמול לא עלינו ביהלום, עלינו עם ניקו ואלמוג באותו קו פחות או יותר, שניקו בא לנהל את המשחק, ואני חושב שאולי קצת עשינו את ההתאמה הזאת לאיך שחדרה ינסו לעקוץ אותנו במתפרצות, ולא בהחזקת כדור. אבל בעיקר ראינו בלגן, אני חייב להגיד, באמצע. הרבה איבודי כדור,
תראה, אז היה משחק אתמול ש... ניקו כבר כמה משחקים בעצם מסרק את התפקיד של השחקן שהכל עובר דרכו, ואתמול עם כמה שהוא היה לו חילוצים טובים והוא תמיד רץ ותמיד עושה, זה היה נראה כאילו אתמול הוא משחק טיפה יותר לרוחב ואחורה, ואני חושב שזה בגלל שקניקובסקי אתמול היה באחד המשחקים החלשים ביותר שלו מאז שהוא הגיע למכבי נתניה. וכשגבי, שהוא שחקן היצירתי ביותר במערך שלנו, כי אתה עולה גם עם אלמוג וגם עם ניקו, ויש לך שני חלוצים שלא באים להיות חלק מהנעת הכדור הרי, אתה תלוי בקיאט ובגבי. וכשקיאט אתמול, ביום כמו של אתמול, שהוא לא היה רע, אבל הוא גם לא היה ברמה ממש מעל המשחק.
לא משחק שהוא מכניס לקלטת.
בדיוק, אבל גבי אתמול, כולם אני חושב יסכימו.
משחק שהוא מוציא מהקלטת.
זה היה משחק מזעזע של קניקובסקי.
זה סיור של תהליך. סליחה.
ניקו עם הכדור והוא מחפש למי לתת, הוא רואה, טוב, אז אני אתן שוב לטים, אני אתן שוב לאלמוג, והיה מן הנעת סרק כזאת, כי גבי טיפה איבד את הביטחון, כי הוא איבד כמה כדורים, וזה ככה, היה איזשהו בור באמצע.
את חוזרת לנקודה ששנה שעברה אולי. תמיד דיברנו על זה שניקו מוסר אחורה, וניקו מוסר לרוחב. כשבאים לקבל כדור, הרבה יותר קל למסור.
כן, הוא תלוי במי שיבוא לקבל את הכדור הזה בעומק ולא ברוחב. אמרתי קודם, התפרצתי, סליחה, שגבי זה סיוע של תהליך. זה כבר, אני יודע, שניים, שלושה משחקים שאתה רואה קו מתמיד לכיוון מטה. לא בירידה תלולה מדי, אבל אתה לא בדיוק קבל את מה שאתה צריך לקבל מגבי. וניקו צריך להגיד, מה שנקרא, שפו למאמנים. אני לא יודע, אני לא בקיא ולא מכיר, ולכן לא נכנס למה הולך בחדר הלבשה, אבל מבחוץ היה ברור ששחקן שהיה טוב מקצועית שנה שעברה, סיבות כאלה ואחרות, נגרר לקצה הסגל, עד כדי כך שאמרו לו שהוא בכיוון של להיות משוחרר, גם הציעו אותו לקבוצות אחרות. הבינו כנראה את הטעות, עשו מה שצריך לעשות, ישבו ודיברו מי שצריך לדבר, וקיבלת חזרה את מה שפה בפודקאסט הזה, שניים, שלושה פרקים בתחילת העונה אמרו, למה לא לשחק את הגבוה יותר, את השחקן היצירתי עם אולסק, והם עושים את זה, וזה עובד מעולה, ובלי קשר מדובר בשחקן שכשהוא על המגרש, הוא נותן 200%, לא רק בכושר, בריצה, אתה רואה שהכל אכפת לו, כל דבר הוא חלק מהעניין, ואם דיברנו קודם על באר שבע, על משחק שבו אתה רואה חמישה משחקים שונים, כשיש לך יותר שחקנים כמו ניקו ואלמוג שהוא מפוקס, יותר מה שנקרא בעלי בית, גם אנשים מבוגרים, אנשים מנוסים, אתה פחות תראה כל מיני קפיצות כאלה בניסיונות של משחקים, אתה תדע, יש אנשים שיודעים מה באים לעשות, הם יודעים לכוון את מי שלידם, לעשות את מה שצריך לעשות, אני חושב שגם במובן הזה ניקו הוא ברכה.
אז רק נגיד שב-34 דקות שגיא מלמד שיחק, הוא יצר שלושה איומים למסגרת, וזה בעצם הכי הרבה איומים שיצרנו, סליחה, שלושה איומים, שניים מהם למסגרת. ניקו, שדיברנו עליו, הוביל אותנו במסירות, שזה בעצם קצת, כמו שאמרנו, שכל המשחק עבר דרכו. דברו איתי על זלטן. מה רושם?
אתה יודע, סיפרו שאנחנו הבאנו פה את רוברטו קרלוס, ובאמת כל אירופה לא ראתה את מי שהביאו לפה. כמו שאמרתם בפרקים, הרבה פרקים אחרים שמדברים על רכש, שחקן שמגיע לפה, יש סיבות שהוא מגיע לפה, ועדיין מהקצת שרואים, הוא עם אוריינטציה בראש שלו, עוד לא הצליחו, לא קלקלו אותו פה בליגת לאומית נוער, אוריינטציה התקפית, הוא מבין שבתור מגן בשנת 2020 הוא חלק מההתקפה. הוא לא נשאר מאחור לשמור.
זה בא לידי ביטוי גם במספרים, שאנחנו רואים ש44 ניסיונות התקפה מהצד שלו, לעומת 30 מהצד השני.
שהוא מוסר...
זאת אומרת ששיחקנו לכיוון הזה.
כן, הוא גם, כשהוא מוסר את הכדור, הוא נותן את הכדור, והדבר הראשון שיש לו בראש וברגליים, ואתה רואה את זה, זה איך אני רץ קדימה. איך אני מחפש את האחור. אם אין, אז הוא חוזר אחורה, יש שם איזו מידה של אחריות. אין הרבה מה לראות, אבל לא צריך להיות גאון בשביל להבין שזה יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו. בימין, בשמאל, מהנוער, מהבוגרים.
ועדיין צריך להגיד שצריך להיות פה סבלנים, צריך להיות לו זמן, זה ילד בן 19 במדינה חדשה, וגם יהיו עליות ויהיו ירידות.
זה לעונה הבאה, זה לא לעכשיו.
זהו, שוואיה שוואיה. אבל בואו נקווה שהוא יעשה את אפקט זלטן, כמו שזלטן עשה במילן. אולי הזלטן שלנו יעשה במכבי נתניה. עוד משהו שאנחנו לוקחים מהמשחק הזה?
לא, משהו מעבר.
שלוש נקודות.
סליחה, דבר אחד.
כמאמר.
רק דבר אחד, סליחה. כשצפיתי בשידור החוזר, אז בעצם שמעתי משדר את הקווים, שבפנדל, בצ'ירה התווכח. וזה בזמן המשחק לא יכולנו לראות.
כן, אבל זה לא היה נורא, כי אחרי זה הוא התווכח, ואחרי זה הוא בא לחבק אותו ישר אחרי הגול, וזה נגמר די מהר, וזה לא היה כמו הסיפור בזמנו של קייטה.
לא, לא. אוקיי, אני מקבל, אני ממשיך.
הוא אבו את פנדלים, ובסוף המאמנים ביקשו מגיא שאיבת את ה... אמרו לגיא שאיבת את הפנדל, וזה מה שיצר את הבלבול.
כן, האמת הוא גם, הוא בועט טוב, הוא פנדליסט טוב.
ומה שלא שמעת בשידור, אני משער, זה הקהל.
מה שמוביל אותנו... גם במגרש לא שמענו
אותנו. בדיוק, מה שמוביל אותנו לנושא הבא שלנו. קצת על היחסי קהל ומועדון, ושאתם רוצים להתחיל עם הצוות אימון.
אני חושב שהכל קשור. המחאה של הקהל מגיעה מאיזשהו מקום של...
בואו תספר אולי טיפה על הפרטים שמסביב, למי שלא היה עירני.
אוקיי. מאז 2012-13, רוב ההתנהלות של אוהדי מכבי נתניה מתנהלת בקבוצת הפייסבוק הגדולה. ולפעמים דברים קורים שם ש... דברים קטנים שמקבלים שם תאוצה, ומכל עכבר עושים הימלאיה. והתחילה להתבשל איזושהי מחאה של אוהדים שנמאס להם מסלובו, נמאס להם מישי, אוהדים שהם נגד ניב גולדשטיין ונגד ההתנהלות, וזה הגיע לשיא בשבוע שעבר, במחאה של אוהדים שאמרו שהם מחרימים משחקים ובאים לאימון. כל החמישה בסוף הגיעו, ו...
יש בזה אמירה מסוימת גם של, אמירה, של כי... הקהל שלנו.
נכון, כי אחר כך אותם חמישה גם כתבו בפייסבוק, זה הפרצוף של הקהל, יוצאים למחאה ואתם לא מצטרפים. זה קצת מצחיק שאנשים האלה לא מסתכלים במראה ואומרים לעצמם, אולי זה רק אנחנו? יש הרבה אנשים שיש להם, גם אני לא מרוצה ממה שאני רואה על הדשא, גם אני חושב שהקבוצה הזו יכולה לתת הרבה יותר. אבל אני לא חושב שהדרך של המחאה היא דרך הפעולה הנכונה. זה לא הופך אותי לפחות אוהד. וכשמסתכלים על 3 שנים שעשינו, אני לא אגיד פה את מה שבדרך כלל אומרים, איפה היינו, מה עשינו, מאיפה יצאנו, באיזה מינוס היינו. לא. 3 שנים המועדון הזה נמצא בתהליך של עלייה. גם במחלקת הילדים, נערים, נוער, בוגרים, בצורה אדמיניסטרטיבית, ניהולית, מקצועית, בכל תחום אנחנו במגמת שיפור. ויש לנו עונה קצת פחות טובה. עכשיו, עונה שעברה הפועל תל אביב וביתר ירושלים, מועדונים גדולים מאיתנו, עם יותר קהל מאיתנו, מתוקשרים יותר, היו בפלייאוף התחתון. עונה לפני כן, מכבי חיפה, גם מועדון מהצפון, מי שלא מכיר, היה בפלייאוף התחתון. ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, אנחנו כרגע נמצאים עם אותו מספר נקודות כמו הפלייאוף העליון. נכון, הודחנו מהגביע, זה יכול לקרות, גם ההגרלה לא העירה לנו פנים, אבל גביע בסוף זה טורניר. מכבי תל אביב רצה לאליפות, אולי חיפה תיקח, אני לא יודע, אבל היא הפסידה 3-2 לקבוצה מהליגה הלאומית.
אחרי שהוביל ל-2-0.
נכון, אחרי שהוביל ל-2-0. פריס סן ז'רמן, שעונה שעברה לקחה את הליגה הצרפתית בספטמבר, הפסיד את בגמר הגביע מול קבוצה מהתחתית. גביע לרוב לא תיקח הקבוצה הטובה ביותר. ואצלנו, בגלל שאנחנו קצת בינוניים, אנחנו מסתכלים על הגביע בכל עונה, כי על המטרה העיקרית, אם אין גביע, אז חותכים ורידים.
זה לא בגלל הגביע, זה גם התחיל לפני זה.
זה בגלל כמה דברים. עכשיו, גם אני, ואני לא פה בא להגן על אף אחד, אני מאוד מאוכזב מההתנהלות של העונה הזאת. היה פה קיץ, שידענו מראש מי הולך ומי נשאר, ידעו מה התקציב גדל, לא היו הפתעות כמו בקיץ שלפני, שפתאום ערן ואלי עזבו יחסית מאוחר.
דיה.
כן, צודק, סליחה, ערן ודיה. ידעו מה התקציב, הביאו כאן בלם ומגן שמאלי שמאכזבים, אחד מהם כבר לא פה. מגן שמאלי לא ממש הצליחו לנצוב ועכשיו הביאו. היו כמה שחקנים גם כן שבנו עליהם יותר, רק עכשיו מתחילים לפרוח. אבל זה יכול לקרות, אבל זה מאוד מתסכל אותנו בתור אוהדים. אבל מי שבא ובוחר את המחאה שלו, בעצם תופס את ניב גולדשטיין ואומר, ניב ככה וניב מתערב וניב עושה, בעיניי זה בזוי. כי אני לא בא להגן על ניב. אבל אני אומר, אם עכשיו אתם באים ואומרים על צוות המאמנים, קבעו להם, הנחיתו עליהם שחקנים, לצוות המאמנים יש שתי אפשרויות. הם יכולים להסכים ולהגיד, אין לנו בעיה. כמו שאייל אמר לנו כאן באחד הפרקים, הצוות יגיד לי את מי הוא רוצה, אני אגיד לו מי לא יהיה פה, ואני אגיד לו מי כן. סליחה, ואתם תגידו
מי כן, אני אגיד לו מי לא,
אתם תגידו מי כן. הצוות יודע את זה.
הצוות כאן עונה רביעית, ואם מתאים להם הסידור העבודה הזה, אז הם פה והם מאמנים. ואם לא מתאים להם, הם יכולים באהבה רבה לחפש לעצמם קבוצה אחרת. אבל הם לא יכולים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. גם להיות פה, וגם לפי גורמים מסוימים בקהל, לדבר עם מועדים ולהגיד להם, אנחנו רצינו את א' וב', אבל ניב אמר לנו שלא.
אולי פה מתחילה הבעיה, אותם הגורמים מסוימים. בוא נגיד, אני תוהה איך הגענו למצב שאנחנו קבוצה שזה העונה הרביעית, 3 שנים, כמו שאתה אומר, רצנו בהצלחה. הכל היה אידיליה, הכל פה, כולם יודעים מי האנשים וכמה הם שוקדים לטובת מכבי נתניה, זה לא, אנחנו לא באותם מקומות של לא סידון, או אתה יודע, אני רגוע, כי אני יודע שיש פה אנשים שטובת מכבי נתניה לנגד עיניהם, ומותר לטעות, והכל בסדר, כל עוד אני יודע שהאנשים האלה רוצים לעשות טוב מבסיסם. אבל אני תוהה איך הגענו למצב שאותם מקורבים עלומי שם, או כל מיני פסודו עיתונאים, שאולי ממורים, לא יודע מה, הופכים את הדעות שלהם בפוסטים בפייסבוק לעובדות. ואיך אנחנו, איך רוב הקהל, לא רוב הקהל, זה רחוק מרוב הקהל, וראינו את זה במחאה הזאת, אבל איך הולכים אחרי זה?
בדיוק, אז מה שאני, שוב, אני מדבר בשם עצמי.
במובן.
לא בשם אייל, לא בשם ניב, לא בשם אף אחד. רק בשמי. אני מכיר את האנשים שהם חלק מהמחאה הזאת, וכולנו מכירים את הפרצופים ואת השמות. חבר'ה שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, או להרער על כך שהם מועדי נתניה. אבל בגלל שאנחנו קבוצה, שלא מצליחה מדי מבחינה מקצועית לאורך שנים, יש משהו שיש בקהל שלנו, שגם אני חטאתי בו בעבר, כל אחד מחפש להגדיר מי יותר אוהד ומי פחות אוהד. מי היה בעילות ומי היה בקירת שמונה, ומי היה בגשם באשדוד לפני 15 שנה, ומתחילים, כל אחד משתיק את האחר. מה אתה מדבר בכלל? אני הייתי מתחת לבית שלו סידון והפגנתי. מה אתה מדבר בכלל? אני הייתי באקו ו... חבר'ה, תעצרו רגע, כולנו אוהדי מכבי נתניה. בתקופות מסוימות הולכים יותר למשחקים, בתקופות אחרות אנשים מתבגרים, משפחה, ילדים, לימודים, צבא. וקמה לה איזושהי קבוצה בקרב האוהדים של מכבי נתניה, ששמה את עצמה מעל האוהדים. למה? כי אתם באתם עם טוף למשחקים? כי אתם ידעתם לקלל? כי אתם באתם לכל משחק? כולנו באים לכל משחק. ואז גם אי אפשר לדבר עם האנשים האלה, כי כל פעם שהם אומרים איזה משהו, אנשים מתנצלים ועונים להם, כולנו יודעים שאתה אוהד מספר אחד, ואנחנו יודעים שזה מהכאב, ואם אתה חושב או שוקל לאחרים...
אבל איזה כאב, זה מה שאני טועה.
בדיוק.
אם מועדון שהוא בהתקדמות, ואני אומר בוודאות מכל מי שאני שומע, שבחים, עזוב, לא מועדים של נתניה, כן? אני שומע מועדים שלי של חברים אחרים. כולם מסתכלים לפה ורוצים כזה. רוצים אייל סגל, רוצים ניב גולדשטיין, רוצים את המערכת הזאת אצלהם בקבוצה.
נכון.
איך הגענו למצב שאנחנו מחפשים את הרע במצב הזה?
כי הקבוצה נראית רע.
כן, אבל אני יודע שאנחנו
אוהדים, כל... אנחנו יודעים שהיא נראית רע, אבל איך שהקבוצה...
ברור לי שאנחנו רגילים כל עונה ליגת אלופות, ופעם אחת בלי תואר קשה לנו.
זה פוגע גם בתקציב כשאתה עונה אחת בלי אלופות.
בדיוק. אבל קצת פרופורציות.
תראה, אני חושב שדבר, ושוב אני אומר, איך שאני רואה את זה, אנחנו יכולים על קר הדשא להיראות יותר טוב או פחות טוב, אבל אותי הרבה יותר מעניין ומדאיג, מדאיג בקטע של caring, לא worrying, כאילו... אני באמת דואג לאיך שהמועדון הזה ייראה ויתנהל.
רואים שהוא חי בחול.
אני דובר שתי השפות. וכש...
איך זה בהרתה?
אני יותר טיפוס של אוניון.
אוניון, כן.
אני מסתכל על המועדון ככלל, ואני רואה שאנחנו לא חייבים כספים לשחקנים כמו מועדונים אחרים, ואני רואה איך נראה מגרש האימונים, ואני רואה שבנו עכשיו עוד מגרש אימונים, שזה לא העירייה שילמה, אלא זה המועדון בנה אותו, בעיר שלא משופעת במתקנים יותר מדי.
כי על המועדון ולבעלים היה חשוב, והוא ראה שצריך, וזה עלה צורך, א' מהבעלים שמכיר את מחלקת הנוער מגיל 4 עד גיל 19, וגם כי יש עם מי לדבר, ומאמנים באים ואומרים, ואתה רואה מגרשים מלאים, אז הוא אמר, זה מה שצריך, זה מה שיהיה. תוך שבועיים, טרקטורים, טיק טק, ויש מגרש. וזה לא קורה בשום מקום ברמה כזאת של... מה אתם צריכים תקבלו? גם לא במכבי חיפה ולא במכבי פתח תקווה. תשתיות שם יותר טובות מפני, אבל יש בעיה, תקבלו. אתם מחלקת הנוער בסדר עדיפויות מספיק גבוה, וזה מה שדיברת על, על להסתכל לעתיד ולטווח רחוק. אני חושב, אני שומע את מהצד ואני אומר, בסוף יש פה טווח קצר, טווח רחוק. בטווח הקצר, כולנו מתוסכלים. האוהדים עם הטוף או בלי הטוף, אלה שבאים ואלה שלא באים. כולנו מתוסכלים, כי היו 3 שנים טובות, ואתה אומר, כאילו, רבק, למה? מה קרה? מה התפנצ'ר פה? ואתם את אלמוג, ואתם את רואי, בסדר, אלי מוחמד, איכשהו הצלחתם להזן את זה, זה לא שאמרנו, אוקיי, עונה פיננסית. וזה לא הולך. אז יש תסכול, ואתה מחפש איפה להוציא אותו.
אבל זה קורה, כאילו, קורה שמביאים שחקנים טובים ולא הולך.
אתה צודק, אבל בסוף, אתה, איך אומרים, זה לא תיאטרון פה. בסוף אנשים באים, אתה הולך הביתה, אתה תולש שערות.
יש לשרוק בוז. יש, לגיטימי. לגיטימי להביע ביקורת, תמיד. מה זאת אומרת?
תשמע, כל הטווח.
כל הטווח של הביקורת זה לגיטימי. אבל אל תשפוך את התינוק עם המים.
נכון, וזה הטווח הארוך. ואני לא חושב שיש מישהו מכל קבוצת האוהדים בפייסבוק, ומאלה שמגיעים או לא מגיעים למגרש, שיכולים להגיד... בונה, משהו פה רקוב. אגב, אוהדי חיפה שאמרו על הבעלים שלהם, מעורבים פה אינטרסים, סוכנים, מאמנים, שחקנים.
עכשיו הם שקטים.
איך?
עכשיו הם שקטים, פתאום אין אינטרסים. אותה מערכת, אבל אין אינטרסים.
כן, הכל נקי. אבל כל מקום שאתה רואה שהביקורת, משהו רקוב, משהו לא עובד. תשמע, אם אתה פוגע בבלם, אז הכל בסדר. אם בת שראי, בת טיפה יותר חד, אז הכל בסדר. ולכן אני אומר, צריך להסתכל בלונג רן, לעשות זום אאוט, לא על מחלקת הנוער, אבל להגיד, קורה פה משהו שאתם יכולים להצביע ולהגיד שהוא רקוב, שמישהו עושה עלינו סיבוב, שלוקחים את הכסף ששילמתי על מנוי ועושים ממנו חגיגה.
זה חלק מהעלילות שיש פה בפייסבוק.
זה מטריף אותי.
אז אוקיי, אז השאלה, זה עלילות או שמישהו רואה את זה? זה קורה. הימים שהוא סידון, שהוא מוכרים פה שחקנים, מפתחים את כל הליגה, חוץ מזה. אפילו גלאזר, אחרי שנתנו אותו, בא אייל ואמר, מכבי נתניה לפני הכל, והמצב הזה שבו אנחנו הופכים להיות בית מלון של שחקנים בליגה הזה, ייפסק. אנחנו לא נשבח שחקנים לכל העולם, כי אנחנו מכבי נתניה.
אני אגיד לכם משהו, יש אוהד שהיה מגיב בצורה מאוד מאוד קשה, נגד ניב גולדשטיין, אני לא אגיד את השם שלו כמובן, אם הוא מקשיב הוא יודע מי, הוא יודע מי הוא.
הוא מכיר את עצמו.
הוא מכיר את עצמו, כן. אני ראיתי את הדברים שהוא כתב, אנחנו חברים, פניתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אתה ממש לא בכיוון, ווואלה, בגלל שאתה חשוב לי, הרמתי טלפון לניב, סידרתי ביניהם פגישה. הוא בא יחד עם עוד איזה אוהד, ששניהם ירדו לו לנשמה וכללות והכל, ניב הזמין אותם למשרד, קודם כל הוא בא ואמר לי, וואלה, כל הכבוד שהבן אדם מזמין אותנו למשרד, כי חשוב לו לשמוע וזה. אחר כך הוא דיבר איתי ואמר לי, בונה, אתה יודע מה? התהפכתי, הכרתי את הבן אדם, ראיתי כמה אכפת לו. שמעתי גם מהזווית שלו, דברים שהפריחו לי כל מיני שמועות. פתאום אתה מבין, יש פה הרבה דברים שהם קצר בתקשורת, כי בעידן של היום, אנשים כותבים משהו בפייסבוק, והוא הופך לידיעה. כי... אוהד כתב משהו.
מה זה ידיע? זה הופך לעובדה.
בדיוק, זה הופך לעובדה. אוהד כתב משהו, זה הופך לעובדה. אוהד אחר מדבר, הוא אומר, שמעת? כן, זה הוא אמר, זה בטח נכון. בטח, הוא מניאק, והוא זה. חבר'ה, תעצרו שנייה. יש היום באמת במכבי נתניה אנשים שאכפת להם ממכבי נתניה. זה נשמע כמו משהו שמובן מאליו, אבל מי כמונו בתור אוהדים יודעים שזה לא מובן מאליו. כי זה באמת לא מובן מאליו, שמי שנמצא בתוך המועדון, האשכרה עושה דברים למען המועדון. כי אנחנו התרגלנו להרבה דברים אחרים, ונסתפק בזה, כן? ולי זה מאוד כואב, כי אני יודע שאם יום אחד ההנהלה הנוכחית תעזוב, בגלל אי אלו מחאות או לחצים, מה אתם חושבים שיהיה פה? אנחנו לא נגיע למקום טוב יותר, זה בטוח, נכון? זה לא שיגיע איזה מישהו אחר, זה לא שאייל נמצא שם, והוא עומד חוצץ...
הוא מחזיק את כל ה...
בין איזה טייקון מיליארדר לבינו. הוא אומר לו, אני רוצה להביא לפה את... אני רוצה להביא את מרקו רויס, ואייל אומר, לא, אני רוצה את רון אשכנזי. לא, זה לא המצב שאנחנו נמצאים בו היום. ואני חושב שיותר מדי אוהדים נסחפים בתוך ה... גם אני יוצא ממשחק שעשינו תוצאה מאכזבת. בשניות הראשונות, בדקות הראשונות, בשעות הראשונות, אני לא חושב היה פעם מינוס 9 והניהול וזה. לא, אני עצבני, אני מקלל, אני מתוסכל, אני כואב, אני רוצה שיהיה משהו אחר. אבל אני נרגע, אולי גם טיפה התבגרתי, אני לא יודע מה. אני הולך לישון, יום אחרי זה אני קם ואני אומר, וואלה, בלונגרן, כמו שאתה אומר, בלונגרן, זה יעבוד, זה בריא. וכשזה בריא, אז אם נסיים מקום שביעי או נסיים מקום רביעי, זה פחות קריטי. תראו את בני יהודה. הקהל שם עושה את המוות לאברמוב, לא כי הם לא מרוצים רק משני גביעים בשלוש שנים, כי הוא רואה שהוא עשה מהקבוצה שלהם תחנת רכבת.
זה
כי
בדיוק,
אין שם שום דבר.
זה בדיוק הדוגמה וכאילו הנגטיב למה שאמרתי. בדיוק. אז אוקיי, אז לא מנצחים, אז לא גביע, אבל אתם רואים שמי שפה הוא בצד שלכם, אתם רואים שעושים בשבילכם, אז זה יקרה שנה הבאה, זה יקרה בשנה שאחרי, זה יקרה. ובבני יהודה אומרים בדיוק ההפך, אומרים, תגיד מה אני אעשה עם הגביע הזה? זה לגלידה. כך בבקשה, כך מתנת הגביע. אני רוצה שתשמור פה על נכסים, אני רוצה תפתח את המועדון, אני רוצה שתיתן לי להרגיש שאכפת לך ממני, שאתה לא בא לעשות עליי סיבוב. ומשתי החלופות, סליחה, אני מוותר על הגביע. אני רוצה לדעת שאני פה, מי שמחזיק את ה-900 שקל של המנוי שלי, עושה איתם דברים טובים. אני רוצה לדעת שמי שפה, יהיה פה גם עוד שנה. וזה בעיניי הרבה יותר חשוב.
מה גם שאם אברמוב יעזוב את בני יהודה, הוא לא יראה במשחקים שלהם יותר. אם מייל יעזוב את מכבי נתניה, הוא ימשיך להיות ביציע. זה לא שאנחנו הולכים להיפטר מהבן אדם, זה בעצם לא מובן להגיד, אוקיי, יש פה בן אדם בעל אמצעים, יותר מהממוצע, אוהב את הקבוצה לא פחות מאיתנו, ומוכן לתת ולעזור, ואני מאוד מודאג שבסופו של דבר, דברים שם יקרו, ו... הקפיות הטובה הזאת תגרום לו לעזוב.
אני גם לא, אני לא מצליח כל כך להבין גם, אתה יודע, מצד אחד, כולם בעד אייל, כן? הוא קונצנזוס בסופו של יום. זאת אומרת, החלטה שהוא קיבל, שלא נראית להם, בין אם זה למנות את ניף, או להשאיר את סלובו וברדה, לא מתאימה להם, אז פתאום, או שהוא תמים, או שעובדים עליו, או שהוא לא מבין, אלף אחד דברים שלפני שנה ולפני שנתיים, הוא כנראה כן הבין, כן עבדו לו, והוא בוחר עדיין להמשיך עם אותם אנשים.
נכון, ואייל בא ואמר יותר מפעם אחת ויותר מפעם, ויותר מ-10 פעמים. אני אוהד מכבי נתניה, ויש לי אמצעים. אתם כולכם, אלפי אוהדי מכבי נתניה, כל אחד עם האמצעים שלו. אתם רוצים? בואו תצטרפו אליי, אפילו תיקחו ממני את הדבר הזה. אבל אם כל אחד יבוא, ויגידו לו, תשים איזה כמה שקלים, הוא יגיד, מה פתאום? אני גם ככה שם מנוי, אני משלם, אני פה, אני שם. לאנשים מאוד, מאוד מאוד נוח להעביר ביקורת שמדובר על מישהו אחר ששם את הכסף. וזה משהו שקיים בהרבה מאוד מקומות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי על ישראל, אין לך קבוצת אוהדים בליגה הבחירה. זה לא מחזיק. אנשים באים ואומרים, כן, אנחנו רוצים רכש, אנחנו רוצים שהכל יהיה פה. בסוף אייל מסתכל ורואה 3,000 איש במשחק בית.
שמע, אין לי בעיה עם הביקורת, ואין לי בעיה עם הכל. הבעיה שלי זה עם העלילות האלה, שהן לא מבוססות ולא כלום, ואיכשהו הפייק ניוז הזה נהיה הניוז. ופה הבעיה שלי. זה שלא משחקים טוב או לא, הכל לגיטימי, זה בסדר, אנחנו לא משחקים טוב, אנחנו לא נראים טוב.
אז כנראה שכשבאים 5 אנשים למחאה, זה אומר שרוב האנשים כנראה, סלח לי על הביטוי, לא טיפשים כמו שאנחנו חושבים. כנראה שרוב האנשים מסתכלים ואומרים, זה לא הגיוני שבאמת זה ככה. אני לא אבוא עכשיו ויעשה בלגן ויצעק לסלובו, הולך הביתה. כי סלובו אתמול ניצח את חדרה, ואם אנחנו מייצחים באשדוד בשבת, אנשים שוב מתהפכים. כי אתה פתאום בתוך פלייאוף עליון. אמנם הפסדנו בגביע, אבל... אבל העניין הוא שאנשים מקשרים הצלחה על הדשא לבין התנהלות ניהולית, שבעיניי אין שום קשר בין הדברים. יכולנו אתמול לקבל 5-0 מחדרה, או יכולנו לנצח 10-0 את מכבי תל אביב, זה לא היה משנה את העובדה שניב גופשן קיבל החלטות מסוימות לגבי שחקנים, וסלובו וברדה ביקשו וקיבלו.
תעשה את ההפרדה, כי אני חושב שעושים פה את הערבוב הזה, ובדיוק זה נקודה מעניינת.
נכון.
ניב גושן קיבל החלטות לשחקנים.
נכון, יש אוהדים.
לא על לשים שחקנים בהרכב.
לא, ברור. ניב לא קובע את ההרכב של מכבי נתניה. ניב בהחלט הטיל וטו לגבי שחקנים מסוימים שלא נמצאים היום במכבי נתניה.
זה שונה ממנכ"לים אחרים בקבוצות אחרות בליגה?
מה פתאום? זה קורה בכל מקום. יש לך היום בעלים של קבוצות שקובעים את ההרכב. אוקיי, זה קורה לדעתי, ולדעת אחרים, לפי פרסומים זרים, בוא נגיד זה ככה. זה קורה באשדוד, זה קורה בקריית שמונה, זה קרה בביתר, לסלובו וברדה.
אבל עזוב את ההזיות, אתה מדבר על הדברים הנורמליים. במקומות הנורמליים, האם לגיטימי שמנכ״ל יתווה דרך שיבנה את הסגל, לא יבנה אבל...
לא יבנה את הסגל מקצועית.
לא, יבנה את הסגל, זה
הלא הגדרה נוחה. לא מול כל אותם שחקנים.
מה הסי של מנכ״ל במצב כזה?
מנכ״ל מנהל בסוף מערכת, מכבי נתניה מעסיקה פחות או יותר 100 אנשים שמקבלים שכר בכל חודש. שחקנים, צוות, אפסנאים, אנליסטים, מאמני נוער, כמעט 100 אנשים בחודש מקבלים משכורת ממכבי נתניה. אם יש לך אנשים שמתאימים, וניב היה כאן ודיבר באריכות על מבחינתו, מה צריך אדם שהוא עובד מכבי נתניה? עובד מכבי נתניה זה ניקו אולסק וזה רועי קיאט, וזה גם עוזר מאמן בילדים ג'. אם יש אנשים מסוימים, שכירים מסוימים שלא מתאימים למרקם, לגיטימי שהמנכ״ל, בתור ראש המערכת, יעדיף שהם לא היו חלק מזה.
זה לא התערבות מקצועית.
זו לא התערבות מקצועית בכלל. זו הייתה התערבות מקצועית אם אותם שחקנים היו חלק מהקבוצה, והוא היה בא למאמן ואומר אל תרכיב אותם, ואת זה הוא לא עשה אף פעם. אבל לגיטימי שהוא לא ירצה שאנשים מסוימים יהיו חלק מהקבוצה. זה יותר מלגיטימי. זה כמו כל רעיון עבודה, זה כמו כל חברה שמתנהלת, כמו כל בית עסק, אי אפשר לבוא ולדרוש ולהגיד, בגלל שהוא שחקן יצירתי, בגלל שהוא, והוא סמל, והוא ויתר, והוא הלך אחרי הלב, חבר'ה, יש כאן בסוף מועדון, ויש לך 100 אנשים שהם חלק ממנו.
מוזמנים, אני אומר, מי שמודאג, מוזמן להסתכל למה שקרה במכבי תל אביב, אחרי עידן ג'ורדי קרויף, בן מנספורד, פשוט ניהל את הכל, זה המנכ״ל. הוא קבע איזה שחקנים כן יהיו בקבוצה, לא מבחינת התערבות מקצועית, אלא מבחינת התערבות ניהולית.
נכון, ומכבי תל אביב היום זה המועדון הכי שקט בכדורגל, וכולנו זוכרים שעד לפני כמה שנים, לפני שמיט גולדה הגיע, זה היה מועדון, זה היה שוק, כן. מה שהלך שם. כל משחק היה לך, אחרי המשחק, את הכתבה שמלאה בציטוטים של איזה 5-6 שלא קיבלו מספיק דקות, והסוכן שלהם פה, וזה, היום אתה לא שומע ציוץ. אלי רנטר,
זה לא נורמלי מה שהולך שם.
אלי רנטר זה כמו אברה מנגיסטו, אנחנו שמענו מהם את אותו מספר משפטים בחודשים האחרונים. אנחנו לא שומעים את אלי רנטר, הוא לא מוציא מילה, כי הוא יודע.
זה אחד השחקנים היותר מתוסכלים בליגה, חייב להגיד.
זה גם, סליחה משפחת עטר, אבל הוא פוטנציאל לבלגן ולזה מאוד גדול. זה לא איזה מישהו שאתה אומר, שב, יקבל את הדין, אני אעבוד קשה, אני אשתפר. זה במצב אחר או בקבוצה אחרת, כבר היה פיצוצים לא נורמליים, ואתה רואה שזה מה שנקרא מוכל ומושתק ומאורגן, יש סדר, יש היררכיה.
מנכ״ל לא קשור ליכולת על הדשא, חייב לעשות ההפרדה הזאת.
זה גם המועדון היחיד שבארץ, שבו יוסי בניון היה, לא בתור שחקן הרכב, וגם לא שמעו ממנו.
אבל חיבק.
חיבק, שהיה בחיפה, שהיה בביתר, שהיה במכבי פתח תקווה, ותמיד שמעו ממנו. גם, הם יודעים שם איך להשתיק.
אז נסכם את הדיון, ונגיד שאנחנו נמצאים, לדעתי לפחות, בתקופה קריטית במכבי נתניה. תקופה שגם עלולה להשפיע על על העתיד ועל הציוויון של המועדון שלנו, והרוב השקט חייב איכשהו להשמיע את קולו, פחות בעיניי.
הרוב השקט משמיע את השקט שלו.
אז לפעמים גם צריך לעשות טיפה רעש כדי שישמעו אותך.
אני חושב שחובה לנשוך שפתיים, ושוב, לא בקטע של הפעם מינוס 9 וזה לא, היום בהווה, חבר'ה, המועדון מנוהל היטב, נעשו כמה טעויות אולי, אבל נעשו בתום לב. ושום דבר פה לא מתוך כוונה רע. תנשכו שפתיים. אם אתם רואים אנשים שקצת מתלהמים, אפשר גם לבוא וככה להרגיע. זה בסדר, זה לא יסתום פיות. המחאה היא בסדר.
אין יש בעיה, ביקורת
אין
ויש
בעיה
ביקורת.
למחות, הכל טוב. אבל תבינו מאיפה זה מגיע. אל תיתנו יד לשמועות. תיזהרו בדברים שאתם מפיצים. זה מה שאני בסך הכל מבקש.
אני רוצה לסיכום העניין להגיד שאני חושב גם בגלובל, העונה וגם הדיון הספציפי הזה, המטרה או התקווה הגדולה שלי מהעונה הזאת, היא שתתחיל העונה הבאה, או שנגיע לאוגוסט, עם אותם דמויות, עם אותם אנשים, באותו כיוון, זה יהיה מה שנקרא מכה קלה בכנף, העונה הזאת, ונמשיך כי יש פה דרך ארוכה, ויש מי שבונה קדימה, וגם בגזרת המאמנים, חשוב מאוד להגיד, אני באופן אישי מאוד מרוצה ורוצה שדראפיץ' וברדה ימשיכו.
אז בוא ניכנס לזה, בוא דבר איתי קצת על המאמנים.
אז אני אגיד רק דבר אחד כרגע יש לנו מאמנים שמה שנקרא נאמרים, לפחות לגבי ישראלים, נוציא טיביץ' ברשימה של שלושת המאמנים, צוות, אוקיי, אני אקח אותם כצמד, שלושת המאמנים הכי טובים בארץ. אם הם יעזבו את נתניה, אנחנו לא נקבל פה גם את מאמן בטופ 5 בארץ. וכל עוד הם פה והם שלנו, אני אסביר מה רציתי להגיד, אם היה לנו את הסקורר הכי טוב בדיה סבא, היה לנו את הסקורר הכי טוב, מרגע שהוא עזב, אנחנו לא מקבלים חזרה את הסקורר הכי טוב. אין לנו את היכולת להביא לפה את הסקורר הכי טוב בליגה. אותו דבר עם מאמנים. יש לנו פה את המאמנים מהבכירים בליגה, אסור לנו שהם יעזבו, כי הם יעזבו, לא יגיעו לפה מאמן בכיר אחר בליגה.
אני אמרתי דעתי בנושא שלהם כמה פעמים. לדעתי, א', אנחנו בקודת זמן שאין שום עניין לפטר אותם. זה לא תורם וזה לא יתרום כלום. הם לא איבדו את חדר ההלבשה. בשום צורה. אתה רואה שהשחקנים משחקים בשבילם. הם לא איבדו את הרעב שלהם, כי אתה שומע איך הם מדברים. הם רוצים לנצח, אכפת להם, הם מבינים שהם עשו טעויות, גם אם לא הולך להם. ואנחנו לא במצב קריטי בטבלה.
אגב, בקטנה, חדר הלבשה קשור לדיון הקודם. כשהמנכ״ל מחליט את מי הוא מביא, ומי מתאים לערכים ולסגנון ולהתנהלות, הוא שומר על מצב שחדר הלבשה יהיה כזה, כשאתה תוכל לעבור משבר כזה, עם אנשים שלא ירוצו ויתפסו לך עיתונאי חצר, לא יעשו בלגן, לא יתנפו. זה חלק מהשיקולים כשמנכ״ל או גם מאמנים בוחרים שחקנים, לא רק כמה טכניקה יש לו ברגליים. אני חושב שהבחירה הנכונה נעשתה פה, בזה שאין לך שחקנים נפיצים, ואתה עובר משבר כזה יחסית בסדר.
נחזור לעניין המאמנים, אז ברור שגם אני תופס את הראש מדי פעם, כשלא מתבצע חילוף מסוים, או כשאנחנו נראים איכשהו, ולא נראים טוב, אבל שוב, הם פה בשנה הרביעית שלהם, אנחנו כולנו יודעים את החסרונות ואת היתרונות שלהם, לא גילינו פה משהו חדש, וכשאני מסתכל על השוק, כמו שאתה אומר, אני לא רואה מישהו שאני אומר, וואו, כזה אני רוצה פה, ולא הם. אבל זה הטייק שלי על העניין. נראה לי שבזה אנחנו נסיים את הדיון הזה, והנושא הבא שלנו זה עם הפנים קדימה. שבת הקרובה, מכבי נתניה יוצאת למשחק חוץ בצדון הניו י' א' באשדוד, ללא גבי קניקובסקי המוצהב, חיסרון משמעותי. חייב להגיד שהפעם האחרונה שהיינו שם היה זיכרון נחמד. מקווה שאנחנו איכשהו נצליח לשחזר אותו. אשדוד מגיע למשחק הזה עם מאמן חדש יחסית, רן בן שמעון, שחזר אלינו אחרי סיבוב באי עמיתים קפריסין, חדש ורענן. קצת קשה לדבר האמת על הסגנון משחק שלהם אחרי משחק אחד, כי לא ראינו באמת כלום, ובמיוחד שהמשחק הזה היה מול מכבי תל אביב. מה שכן ראינו בבלומפילד, או אפשר לדבר עליו, זה ראינו קבוצה שמסתגרת ולא ממש מנסה ליזום, ללא שלומי אזולאי, שהיה מורחק, אבל ודאי שכן נשחק בשבת הקרובה. אני לא מאמין שזה מה שאנחנו נראה במשחק נגדנו, זאת אומרת, המשחק הסגור הזה שהם שיחקו מול מכבי תל אביב, אני מקווה לפחות, כי למכבי תל אביב יש אישיות, יכולות אישיות שלנו אין, כדי לפרוץ המערך הזה. אז בואו רק נגיד ששחקנים בולטים באשדוד, לנו את שלומי אזולאי, שמוביל את הקבוצה בבישולים ושערים, עם 6 שערים, 4 בישולים, סגיב יחזקאל, מוביל את הקבוצה ביומים לשער, ודין דוד, שהוא חלוץ לדעתי מאוד מוכשר, אנחנו נבנה את זה לקראת זה שאני חושב שיהיה פה הרבה התקפות מתפרצות ומהירות על דין דוד וסגיב יחזקאל, אבל דין דוד השבנה עם 4 שערים. מה אנחנו הולכים לראות בשבת, ברק?
נגיד ככה, קודם כל מכבי תל אביב זה באמת משחק כזה שיש פעם בשנה, והוא יוצא דופן, ומתארגנים אליו אחרת, ועומדים מולו אחרת, והכנה מיוחדת, זה הנשף השנתי לבוא לבלומפילד, וזה גם קרה בדיוק במשחק הראשון של בן שמעון, זה נראה לי שפחות,
פחות אני פחות משם.
מתייחס, בדיוק. עכשיו הנקודה, אמרת מתפרצות. דיברנו על זה שיש לנתניה דרך, והמאמנים גם במשבר וגם לא במשבר יודעים איך הם משחקים. עכשיו השאלה אם רן בן שמעון, אם מישהו גילה לו כשהוא היה בקפריסין, שככה זה עובד, ונתניה באה ללחוץ על כל המגרש, ויוצאת גבוה, ושני חלוצים, ואם רן בן שמעון כן עושה את ההתאמות, ויש לו כלים נהדרים, גם הנוער, חלוץ נוער של מכבי חיפה, כנען, שמה, לא רק דין דוד, והוא יבוא וישחק, ייתן לנו להחזיק את הכדור, ייתן לנו, וינסה לקוץ במתפרצות, אנחנו בבעיה, כי הם שחקנים, יש להם חלוצים מאוד מהירים, הם יודעים לעשות את זה, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בברוך. השאלה אם דראפיץ' וברדה, התשובה היא כנראה שלא. ינסו לעשות משהו אחר, או יראו לאור...
שמע, קודם כל במשחק האחרון כן עשינו משהו אחר. זאת אומרת, כן באנו מוכנים לחדרה. אני לא חושב שהם לא באים או מכינים את עצמם לאשדוד.
לא, זה לא, הביקורת שלך נכונה. זה לא נכון להגיד שאנחנו באים לא מוכנים או באים על עיוור. אבל יש לנו שיטת משחק ואנחנו הולכים איתה.
אני חושב שהמפתח פה זה להישאר קומפקטים על המגרש. זאת אומרת, הרווחים שראינו מול מכבי חיפה, במחצית השנייה שקצת שאלו לנו במתפרצות האלה, של ווילסחוט על הקו, אני חושב שאם אנחנו נצליח לשמור את עצמנו קומפקטים במשחק הזה, זה משהו שאנחנו נלמנע ממנו. כי מהירות זה לא החוזקה של שני הבלמים שלנו. ראשון המעטה.
אפשר גם עוד, לפני שניר מקבל את רשות הדיבור, להגיד שאם אנחנו נצליח, מה שדיברנו קודם, ב-20 דקות הראשונות של הלחץ, בחצי שעה הראשונה של המשחק, לשים את האחד הזה, דברים התפתחו אחרת. ואם לא, אז אנחנו נצטרך להמשיך ולחוץ ולחפש את הכדור ואת הגול, והקומפקטיות שאתה רוצה לשמור, לא תוכל להצליח לשמור עליה.
אני חושב שכמו שיש איזשהו קיבעון של המאמנים שלנו, אשדוד זו קבוצה של אורך שנים, יש להם DNA של משחק פתוח.
גם עם רן בן שמעון?
תמיד. תמיד הם, אני לא יודע, שוב, אני גם מערב פה קצת אולי רגש וזיכרונות ונוסטלגיה. תמיד אני אוהב לבוא למשחקי חוץ ב-י' א'. אני לא נראה שאני זוכר פעם 0-0 איתם. תמיד היו שערים. בשבת גם צפוי גשם, אז תבואו עם מטריה. אין שם גג. וכמו שברק אמר, אמנם יש את העניין של לתת גול ראשון, יחד עם זאת, זו לא קבוצה שבאה להסתגר. כלומר, גם אם ניתן את הגול הראשון, אין שום ערובה לכך שזה יעבוד.
וגם אם נחטוף את הגול הראשון, אתה רוצה לומר?
כן, גם אם נחטוף את הגול הראשון, נוכל לחזור.
עדיין יש צ'אנס, כן.
אם נחטוף את הראשון, אני יותר מודאג. מהסיבה הפשוטה שמכבי נתניה, הנה, נתון סטטיסטי שהוא לא כיף לנו, אבל מכבי נתניה בפיגור, העונה לא הצליחה לצאת בכמעט כל המשחקים. חוץ ממשחק אחד שיצאנו בו עם נקודה, בשאר המשחקים הפסדנו, שנקלעים לפיגור.
זה נתון נכון, סטטיסטיקה נכונה, אבל זה עדיין מה שניר אומר על זה, שכן יש פה אופציה, זה לא כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא חדרה, זה לא בני יהודה עם אבוקסיס, זה לא. זה לא קבוצה שתגיד, עשיתי את ה-1-0 שלי, נגמר הסיפור. הם קצת פחות אחראים, או פחות מסתגרים, או אני מסכים שזה גם איזה DNA, ובמיוחד באשדוד, רצים, מנסים, משחקים, הם הובילו 2-1 על ביתר לדעתי באשדוד, ושיחקו לא יודע, הם מאוד לא אחראי, אבל כאילו ניסו בכוח לתת את השלוש, וזה חטפו שם מלב הגרסיה את ה-2-2. אולי אפשר להגיד שהם קצת מזכירים אותנו ב...
אבל זהו, זה קצת מוזר לי, מאמן חדש, זה, לדעתי, אולי אנחנו נראה משהו אחר. עוד נקודה מעניין, זה פשוט שיש להם גם מוסרים נורא טובים באמצע, אם זה רוי גורדנה ואם זה שלומי אזולאי.
שיאלץ את הקשרים, את קהת, או קניקובסקי זה לא יהיה, אבל אולי אין קניקובסקי, אז אביב אברהם בדיוק קצת יותר הגנתי, לסגור טיפה יותר את האמצע, כי שלומי אזולאי זה באמת שחקן שבמסירה אחת יכול לשים חלוץ מול שוער.
זהו, ויש שם את הקרוז הכי נחמד בליגה.
כן?
הוא תמיד שבת שלום, רב שתיסו בזהירות. כזה, הוא מאוד חביב, כן. זה שי סידי, רק נחמד ואדם...
חביב חביבו.
ובן אדם, כן. חביב
חביבו. לא יודע איך לקרוא לו.
חביב חביבו.
טוב, אז לפני סיום, אני רוצה לבקש מכם, אם אתם אוהבים את התוכנית, אוהבים את מה שקורה פה, חשוב שתעשו שייר, תעשו לייק, ספרו לחבר הוא שעדיין לא שמע, זה חשוב, וזאת הדרך שלנו לגדול, ולהגיע לעוד אנשים, וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז כמובן תגיבו ותגידי לנו מה חשבתם. אני רוצה להגיד תודה לניר רוזנטל.
תודה רבה, תמיד כיף לבוא.
לברק גרונדמן.
תודה רבה, אנחנו הרוב הדומם, אז תשתפו אותנו.
סרש, תרוב הדומם. ולחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן סאונד 41 אשר באביחיל, אני דניאל יצחקי, ונסיים בציטוט של אחד הכדורסלנים הגדולים שנהרג אתמול, ונגיד שכל דבר שלילי, בין אם זה לחץ, אתגרים, הכל הוא הזדמנות בשביל להתעלות. אז שיהיה לנו שבוע טוב, בהצלחה באשדוד, יאללה נתניה.